בעין הרע, שיש דבר כזה עין הרע וכו' וכו'. מה? אומרים את זה בתפילה, אתה יודע, אבל אנחנו כבר אומרים הרבה דברים בתפילה ואומרים לנו פה. אז אני לא יודע כמה אנשים היו מרימים את היד, גם כי אולי לא מאמינים ואולי כן, אולי גם חברתית זה מייחס אותך אולי כאילו לתפיסת עולם מסוימת, לציבור מסוים. והנה אנחנו רואים, וכפי שאתם ראיתם, נכון? אז רואים שהתורה, כפי שראיתם פה במקורות, יש בה התייחסות ענפה וארוכה. גם בתורה, ואחרי כן בסיפורים ובאגדות שיש בגמרא עצמה, ואחרי כן גם כן בסוגיות הלכתיות, הלכה למעשה, שמתייחסים למושג הזה שנקרא עין הרע. ולכן, אם השאלה שהייתה מרחפת פה לפני כן, האם יש דבר כזה בכלל או לא, התשובה היא, באופן פשוט וברור מהדברים שיש לפנינו, שבוודאי שיש. אבל השאלה היא, מה היחס הנכון שיש לייחס לכך? עד כדי זה שיש לנו שני צדדים. יש לנו אנשים שמלאים בחרדות סביב הנושא הזה. שהנושא הזה הוא הנושא שמנהל אותם. הוא הנושא שעל פי ומכריעים וקובעים דברים, וזה קיצוניות אחת. ויש אנשים שגם לא מתייחסים לדבר הזה. ועסוקים הרבה מאוד בהחצנה, כל הזמן החצנה. וזה מה יראו, מה יעידו, לא מבחינה חברתית, אלא מבחינת אולי עין רעה יכולה לפעול איזה פעולה, זה בכלל לא נושא שהם מייחסים אליו שאלה. בסדר? ואנחנו רוצים למצוא דרך המלך הנכונה בדבר הזה. אז נתחיל במניין. התורה מצווה בתחילת פרשת כי תישא, שכשיעשו מניין ויעשו מניין, אנחנו יודעים שיש לנו חומש שלם שנקרא חומש הפקודים, אז שעושים את זה, לא למנות אותם במספרים. כן, אלא, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם, אלא מה לעשות? מחצית השקל.
כל אחד. הם יורדים מצרים.
זה לא מניין, זה התורה מנתה. זה דיבור שהתורה אומרת. אבל זה לא מניין שעשו אותו מישהו. פה אנחנו מדברים, אתם רוצים לספור ולדעת. אגב, סיפור. התוספת במסכת פסחים, אנחנו נמצאים עכשיו חודש, נכון, וחצי, וקצת יותר, כמעט חודשיים, לפני פסח, נכון? התורה, התוספת בפסחים אומרת שאחד המלאכים רצה לדעת כמה יהודים יש כדי להעלות לו מיסים, והוא הלך לכהנים ושאל אותם כמה כליות של קורבן פסח, של קורבן פסח אתם מביאים, ועל פי זה הוא ידע פחות או יותר לעשות השערה. היו כל מיני דרכים למנות ולספור, אבל לא לספור את האנשים. בסדר, אלא מחצית שקל, עוד נדבר על למה דווקא מחצית שקל בלי נדר. ומזה אנחנו רואים, תשאלו מי המציא את זה. מאיפה זה מתחיל? זה לא מתחיל מהתנאים ולא מהאמוראים ולא מהגאונים ולא מהראשונים. זה מתחיל הרבה לפני כן, זה מתחיל בתורה. התורה אומרת ולא יהיה בהם נגף יפקוד אותם. ורשי על פי המדרש מסביר במקור השני, לא מונים את ישראל כי אם על ידי השקלים, כי המניין שולט בו עין הרע והדבר בא עליהם. הדבר זה מגפה, זה מחלות, זה חיות רעות, כל מיני דברים. צרות מגיעות בגלל המניין. מה יש במניין? רגע, ננסה להסביר. למה במניין בספירה? אז ננסה להסביר פה משהו שאומר אותו המהר"ל מפראג. המהר"ל מפראג מסביר למה אנחנו אומרים תמיד הברכה שורה בסמוי מן העין. נכון? תמיד אומר את זה. יש בזה הרבה הסברים. המהר"ל אומר, כן, אין הברכה שורה לבסמוי מן העין, כך אומרת הגמרא. ולמה זה כך? מכיוון שמי מקור הברכה? הקדוש ברוך הוא. שבת היא מקור הברכה מבחינת זמנים, ארץ ישראל, ירושלים זה מקור הברכה, אבל המקור המרכזי והראשי של כל השפע שיש בעולם זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נסתר. אנחנו לא יכולים לראות אותו בעיניים, אנחנו מאמינים שהוא נמצא בכל פינה ובכל מקום, מלוא כל הארץ כבודו, לתתר פנוי מיניה, ואנחנו לא רואים בעיניים, הוא הנסתר. ככל שאתה עושה משהו יותר בנגלה, בחיצוניות, שיותר רואים אותו, אז מה הוא? הוא יותר רחוק מהנסתר, כי הוא מתחיל להתגלות. ולכן יש בו קצת פחות ברכה. אז אומרים לך, כשאתה מונה בני ישראל, אל תיתן להם מספרים, זה לא טוב. זה גם עושה לנו בקונוטציה ברמה הלאומית שלנו הרבה דברים שאנחנו לא רוצים להיזכר בהם. אלא כשאתה מונה אותם, תעשה את זה על ידי שקלים. וגם בהמשך הפרשה שלנו, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, טוב, ירדת פעם אחת עם הלוחות. והלוחות האלה נשברו, חטא העגל שאנחנו קוראים עליו פה, שזה באמת אחד החטאים, אם לא החמור ביותר, ששם חזרה הזוהמה, כתוב שבמעמד הר סיני פסקה זוהמתן של ישראל, התעלו למדרגה גבוהה כמו קודם חטא אדם הראשון, ולאחר חטא העגל יורדים למטה. והזוהמה חוזרת, ושם כשאומר הקדוש ברוך הוא למשה, תבוא אליי פעם שנייה מצווה התורה עוד פעם, לא הגאונים, ראשונים, תנאים, אלא בתורה כתוב במקור השלישי, ויהיה נכון לבוקר, ועלית בבוקר אל הר סיני, וניצבת לו איש המנוש הר, ואיש לא יעלה עמך, וגם איש על ירה ולכל הר, לא, אבל היה ידוע שהוא עולה, וליוו אותו, והלכו איתו, פה תבוא, מה שאיך אומרים, בשושו, בשקט, שלא ידעו, שלא יראו, תעלה בבוקר מוקדם, איש לא יבוא איתך, לא אהרון ולא יהושע שמלווה אותך ושם את האוהל, שום דבר, למה אומר רשי עוד פעם? תראו רשי, פרשן מאוד פשטן ושיחי וסחלטן, אומר לנו, במקור הרביעי הראשונו את הלוחות שירדו, על ידי שהיו בתשועות וקולות וקהילה, היה שם התקהלו והיה שם בלגן, אז מה? שלטה בהם עין רעה. אין לך מידה יפה מן הצניעות. צניעות זה לא רק בבגדים, זה לא רק בלבוש. צניעות זה לעשות דברים בשקט. לא כל דבר במעשה צריך, לא כל דבר לראות. יש משהו שכשיש את הצניעות, הברכה יותר נמצאת שם. ולכן אומר לו, ובאמת הלוחות השניים אנחנו יודעים, שהם אלה שירדו ולא נשברו. אומרת הגמרא, במסכת בבא מציע, יש משהו שנקרא בדיני שכנים, היזק ראייה. יש קודם כל בחושן משפט, מסימן קוף נון עד קוף נון וב או קוף נון זין, כן? יש שם שישה שבעה סימנים שעוסקים בהלכות שכנים. כן, תדעו לכם, כל המחלוקות שאם היה לכם אי פעם עם שכנים, אם קרה כזה דבר, לפעמים יש מחלוקות עם שכנים, אז הדברים האלה מופיעים בהלכה, על המרזב שיורד לך עכשיו מים מלמעלה, ועל הגזוז טרש שאתה רוצה להוציא, ועל המרפסת שאתה רוצה לסגור, ועל החלון שאתה רוצה לפתוח, וכל מיני דברים כאלה. אחד הדברים שדנים שם, זה לגבי היזק שנקרא היזק ראייה. מה זה היזק ראייה? נגיד אני, יש לי חצר, שאני בחצר הזאת תולה את הכביסה שלי ויושב שם ונוח לי ונעים לי, ואני בחצר הזאת אוהב ללכת עם במחילה מכבודכם עם איזה גופייה שלא נעים לי שירו אותי הולך איתה ברחוב, פתאום אחד השכני מחליט לחצר הזאת לפתוח חלון, מה הוא עושה לי? הוא מזניק אותי, מה אכפת לך? יש לך חצר, תשתמש שם, אני ניפרס לך לחצר, אבל עכשיו אני לא יכול להשתמש שם כמו שאחותי לפני כן, לא יכול ללכת בחופשיות, לא יכול לעשות את אותם דברים, כל הזמן צריך לראות כן רואים, לא רואים, מה עושים, זה מזיק אותי. זה הסבר אחד בהיזק ראייה, שזה ממש הזק, אפשר לומר פיזי, שמונע ממני, נכון, הלבוש. זה הזק אחד שהוא ממש מונע ממני את השימוש, אבל יש עוד הזק ראייה. מזה שמסתכלים, עצם זה שמסתכלים בעין רעה על מישהו, הדבר הזה יכול לפעול. והגמרא בבבא מציעא אומרת ככה, אמר לרבי יהודה לרבין, בוא אני אתן לך את שר רבין אחי, לא טס בין ערד סמיכה למטה, כשאתה קונה קרקע, אחד מסתכל איזה כיוונים, כיוון זה, כיוון זה, אחד רוצה קומה גבוהה, אחד רוצה קומה נמוכה, כי הוא לא יכול לחכות למעליות כל שבת, אחד רוצה ככה וזה, עוד עצה, כשאתה קונה לעצמך את הקרקע, אל תקנה אותה במקום להשקעה. דסמיכה למטה, לא קרובה לעיר. תקשו עליי קושייה מברכת המזון. או, ויהיו נחסם, נכון? מוצלחים, מצוין וקרובים לעיר. זה גם כן עוד משהו שאומרי שטוב לאדם שיהיה לו, וזה שאלה מה הכוונה שם, זה יותר תיקון המידות, אבל מה זה נכסיו מוצלחים וקרובים לעיר? אם אומרים לנו לא קרוב לעיר שלא עירו, מאוד פשוט, תשים גדר, תשים גדר, אם אתה שם גדר לא רואים וזה, אבל ככה לא מסתכלים. אבל אם הכל פתוח וכולם רואים וכולם מדברים, הדבר הזה על פי הגמרא בבבא מציעא אומר לך רב שזה פוגע. למה? אמר רב, אסור לו לאדם במקום החמישי שיעמוד על שדה חברו בשעה שעומדת בקמותיה, כי ברגע שהוא מסתכל ורואה, וואי איזה פריחה הייתה לו השנה, איך הוא מצליח, איך זה וזה, שולטת שם משהו בעין הרעה, בהסתכלות הזאת. כלומר יש פה עוד צד, גם אתה תיזהר מלהיפגע, אבל גם תיזהר מלפגוע, ובמבטים שלך ובעין הרעה. אז נשאלה פה השאלה, מישהו פה שאל שאלה, שאלה מצוינת, איך אפשר לצוות אותנו או איך אפשר לבקש מאיתנו להסתכל בעין אחרת על דברים? הרי מה שאני חושב אני חושב, אתה יכול להגיד מילא, אני לא אעשה את מה שאני חושב. נגיד אחד, הוא מאוד מאוד תאב לממון, אז הוא רוצה לגנוב, אבל בגלל שכתוב בתורה לא תגנוב, הוא לא עושה מעשה של גניבה. אבל איך ניתן להתגבר גם על יצרים, לשנות יצרים, לשנות מידות, לשנות רצונות, לשנות רגשות? מה? כן, אז אני שואל על זה, איך ניתן? כתוב לא תחמוד, כתוב לא תשנא אחיך, כתוב ואהבת לרעך כמוך, איך אפשר לצוות אותי על עולם של רגשות? תשובה, עולם הרגשות שלנו מונע מעולם המחשבה שלנו. ראיתי פה סיפור, יש מודל כזה, בעולם הריפוי והטיפולים, טיפולים אישיים, טיפולים זוגיים וכדומה, משהו שנקרא, בוודאי אתם מכירים פחות חלקכם, מודל שנקרא מודל אפרט, כן? ראשי תיבות, אירוע, פרשנות, רגש, תגובה. אירוע זה דבר אובייקטיבי, חסמו לי את הרכב ביציאה מהחנייה, כשאני ממהר להגיע לשיעור ב-11:15 בבית המדרש היקר והחשוב בגבעת שמואל. והרגש מתחיל לעלות, והכעסים מתעוררים, והעצבים, וזה וזה, נכון? זה ככה. אבל אז, פתאום, שכבר אין לצופר ברכב, כבר נגמרה לו הבטריה עוד רגע, לצופר ברכב, פתאום, אתה רואה יהודי יוצא, כשאשתו לידו עם בטן גדולה, והיא כואב לה כי היא בדרך ללדת. וברגע אחד, מי כעס וזה מה קורה, הכל משתנה. ובמקום הכעס, נכנסת חמלה, נכנס רגש של רחמים. ולא די בכך שאתה לא ממהר לצאת, אתה רץ ואתה פותח להם את הדלת של הרכב כדי לעזור להם להיכנס, ואתם צריכים עוד עזרה ותקחי בבקשה בקבוק של מים. מה קרה, מה השתנה? רק הפרשנות של אותו אירוע, הרכב עדיין חוסם אותך חביבי. אבל פתאום אתה מסתכל אחרת על הדברים, וממילא העולם הרגשי שמתעורר לך הוא עולם אחר, והתגובה שלך, במקום חס ושלום להוציא מילים לא טובות, במקום זה, התגובה משתנה, והיא תגובה של ההבנה והחלה ועזרה וסיוע. כלומר אפשר, וזה קשה, אבל לעבוד על עולם הרגשות ועל העין הטובה או הרעה שלנו, על פי איך שאנחנו מסתכלים על הדברים, ואם אנחנו מבינים שזה משפיע, כבר אנחנו נגיד, טוב, בואו נסתכל בהם קצת יותר טובה, כדי שלא נפגוע. והלב הוא שכותב את הדבר הזה, אחד הפרשנים על השולחן ערוך, שם בסימן קמ"ז, והוא מביא עד כדי כך, שזה חידוש גדול משהו מחדש, כי אתם יודעים, כדי להזיק את חבר שלך, אתה צריך להזיק אותו בגוף שלך. ויש דין שנקרא גרמה, הזקים בגרמה, כן, זה סוגיה שלמה, מה ההגדרה של גרמה, מה ההגדרה של גרמה, מלא סוגיות בשס, למשל אם אתה שורף צ'ק של חבר שלך, אם זה גרמה או גרמה, אם אתה זורק מטבע של חבר שלך לים והוא צריך עכשיו לרדת ולהציל, יש כל מיני סוגיות כאלה ואחרות, אבל כדי להזיק צריך להזיק בידיים. מה קורה אם אתה יורה חץ על חבר שלך, ועל ידי החץ הזה אתה שורף לו את התבועה, או דברים כאלה, זה גם נחשב שזה אתה, כן? אישום, אישום חיצב, לומדים את הדבר הזה, וגם כזה. אומר הלבוש, שעין רעה שאתה מסתכל על הקמה, או על החפצים, או על דברים שחבר שלך, ואתה מזיק אותו על ידי הדבר הזה, זה נחשב נזק ממש. ולשיטתו כנראה אפשר לחייב על זה בבית הדין. איך? אני לא יודע. כן, כי אנחנו לא יודעים לחשבן את זה ולהגיד, תוכיח שזה קרה בגלל הדבר הזה. אבל תראו מה אומר, אסור לאדם להסתכל במקום השישי לחצר חברו, משום דשאל איתה אין אבישה, ומזיק בידיים הוא, דגיל הדיליו, זה כאילו נזק בידיים, פלא פלאים. ויש עוד גמרות שמדברות על כך. הגמרה בברכות דף יוטט, דף יוטט, זה סוגיה שלמדנו אותו, זה סוגיה שעוסקת, בכבוד הבריאות. הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה אמר, זה מצחיק שהוא אמר את זה, כי הוא פשוט היה גאון וידע הכל בעל פה, היה לו זיכרון פנומנלי, אבל משהו יוצא דופן בכל גדר שניתן לתאר אותו. אבל הוא אמר לתלמידים תמיד שכל דבר צריך לעשות לו סימנים, הציב לך ציונים כדי לזכור, לזכור שעס, לזכור סימנים, לעשות כל מיני דברים. למשל מסכת שבת דף למד גימל, ומה היא עוסקת? אחרי שאני אומר לכם מעכשיו, אתם לא תשכחו, מה היא עוסקת? ל"ג בעומר, רבי שמעון והמערה, הסיפור של רבי שמעון והמערה, ל"ג, מסכת שבת, זהו, מעכשיו ישאלו אתכם, או תבואו בל"ג בעומר, כן, כתוב במסכת שבת בדף למד ג', או, יודע את כל זה, טוב. עכשיו, איך יודעים מה זה מסכת ברכות דף יוטט? מה זה כבוד הבריאות? סוגיית כבוד הבריאות, כי מי שמכבד את הבריאות הוא יהודי טוב, בסדר? או יהיה לו טוב. זה כבוד הבריות. ושם הסוגיה מדברת על זה שאדם צריך לכבד את הבריות ולהיזהר גם לא לדבר על אחרים, ואומרת ככה, תנא משמיה דרבי יוסי לעולם מה לפתח מקור שביעייה, לפתח אדם פיו לשטן. מה נכון, מה זה המושג הזה? אתה מדבר עם מישהו, אומר לך, תשמע, אל תפתח את הפה. מה זה לפתוח את הפה? נכון, היינו שואלים, מה זה לפתוח את הפה לשטן? מי, איפה הבאת את זה? במחילה, אבל איזה סבתא סיפרה לך את הדבר הזה? לא סבתא, ולא האחרוני, ולא הראשוני, ולא הסבוראים, ולא רק הגאונים, הגמרא אומרת את זה. ואיפה היא לומדת את זה? שנאמר, כמעט כסדום היינו, ושימו לב, עם ישראל מדבר על עצמו, כמעט כסדום היינו, לאמורה דמינו, ומה החזיר להם הנביא ואמר להם, שמו דבר השם קציני סדום. רק דיברת אפילו על עצמך, ואני חושב שבאחת ההזדמנויות כבר דיברנו פה, על ברית קרוטה לשפתיים, ועל כמה הדברים האלה, וכל מיני דוגמאות רבות, על כמה יש כוח בדיבור, אבל להיזהר במחשבות, בדיבורים, הדברים האלה הם פועלים. ושמה, הגמרא בבבא בתרא, במקום אחר, בקוף י"ח, אומרת על בני יוסף, שהם הגיעו לישוע, אם אתם זוכרים שבוע שעבר דיברנו על התחלת, ואמרנו שאחת, כן, שהתחלת היא אצל זבולון, כי זבולון על פי הגמרא במגילה, הוא התלונן על כך שהוא קיבל נחלה פחות טובה מכולם, כי מבחינת השטחים שלו הם פחות טובים, אומרים לו, אל תדאג, כולם יצטרכו אליך, למה יצטרכו לך? כי אצלך תהיה התחלת. בסדר? אז גם עוד יש, כל אחד מתלונן, כל אחד קיבל, הם לא טוב להם עם זה. באים בני יוסף, אל יהושע ואומרים לו ככה במקור השמיני, מדוע נתת לי נחלה גורל אחד וחבל אחד, ואני אמרה עד אשר עד כה ברכני השם. כלומר, אנחנו הרבה ברוך השם, שבט גדול, ובמקום לפצל אותנו בדרך כלל, אפרים ומנשה, נתת לנו חלק אחד, למה ככה? שכחו להגיד להם, אומר להם, מה הוא עונה להם? תראו, עונה להם משהו לא ברור. מה הוא עונה להם? תלכו אל היער. ויאמר אליהם יהושע, אם עם רב אתה, עלה לך היערה. לך ליער, תסתכל, מה זה קשור? אני לא יודע, מה שלימדו אותי ביער, אין הרבה מקום. נכון? אין הרבה מקום. יש, אז איך יש מקום? אומרת הגמרא, מה הוא התכוון לומר להם? גמרא בבבא בתרא. עצה טובה, ואני רוצה, וזה החלק השני שלנו, ואני רוצה לדייק, וצריך לדייק בלימוד, בלמדנות, לדייק בהלכה, לדייק בגמרא, לדייק את הלשונות. וזה מאוד חשוב הלשון הראשונה הזאת, שאומרת עצה טובה כמה שמלן. מה זה עצה טובה? עצה טובה זה חובה? זה חיוב? לא. עצה טובה. זה משהו באמצע, בין, זה לא אומר שזה שום דבר, אבל גם זה לא אומר שאת כל החיים שלך תנהל רק סביב הדבר הזה, ושבלתי הדבר הזה, יש דברים שהם חובות עלינו. אנחנו חייבים להניח תפילין כל יום, לא אומרים לנו, תשמע, עצה טובה תניח תפילין. מה פתאום? חובה להניח תפילין. יש לנו מצוות שהן קיומיות, שהן חובות. אבל יש דברים שהם עצה, אומר להם יהושע, עצה טובה כמה שמלן, דיבה אלה לאינשי, שנכון להם לאנשים, להזדעו רמאין הבישה, והיינו דקה אמר לו יהושע, וזה מה שאמר להם, תלכו אל היער, לכו והתחבאו עצמכם ביערים, כי מה קורה עם היער? היער הוא מכסה. יש בעולת ראיה, בפסוקי בזמרה של שבת, אז ירעננו עצי היער, אתם יודעים מה הרב קוק כותב שם? איזה יופי. אומר שם הרב זצל, אז ירעננו עצי היער, זה המציאות שתהיה לעתיד לבוא. כי כרגע היער, נכון, כשהם אומרים שיש בלגן באיזה מקום, אומרים שיש שם כמו בג'ונגל. מה קורה בג'ונגל? למה יש שם בלגן? אתה עם המסוק מלמעלה, מעל האמזונס, נראה לך הכל יפה, עצים, צמחייה, זה. אתה יודע כמה עוול יש שם? כמה חוסר מוסריות, איך החזק שולט? חוסר אכפתיות מחיה לחברתה לאף אחד. זה ג'ונגל. אין חוקים, אין כללים, החזק שורד. אנחנו לא רוצים שיהיה ככה. ועצי היער שהם מחפים ומחסים על חוסר הצדק שנעשה בין הבריות, אז הם ירננו לעתיד לבוא, כשתהיה מציאות שגם הבריות וגר זהם עם כבס וכו' וכו'. אז לכן לעתיד לבוא ירננו עצי היער. אבל הוא אומר להם, לך לו יער ותתחבו שם, כי שם לא יראו אתכם. ומכאן עצה טובה. וגם בהלכה יש כמה ראיות ומקורות למושג הזה. זה בטח אתם מכירים, חושב כל גבאי וכל אדם זה יודע, שלא מעלים אב ובנו אחד אחרי השני, ואפילו שני אחים. כן? למה? אומר השולחן ערוך. טוב, רבי יוסף קארו היה מקובל גדול. היה מקובל גדול, אבל הוא לא פוסק בדרך כלל, באופן מוחלט, אפשר לומר חוץ ממקרים בודדים, הוא לא פוסק על פי הקבלה. אמרנו לכם פעם שהיה איזה סיפור בהלכות, בסימן תפריש נ"א, באור החיים, בהלכות סוכה ולולב, שהוא פוסק שם על פי החלום של רבי מנחם רקנתי, שצריך להצמין את ארבעת המינים, בגלל איזה חלום שהוא חלם, על פי הפנימיות וכו'. אבל ביום הוא לא פוסק ככה. אבל תראו מה הוא כותב, שולחן ערוך. יכולים, מקור עשירי, לקרות שני אחים זה אחר זה, והבן אחר האב. וגם פה אני רוצה לדייק בלשון. עקרונית, מעיקר הדין?
אפשר.
אבל אין מניחים. כלומר, לכתחילה לא, בגלל העין, בשביל העין הרע. אתה יודע, אחד עולה לתורה, מספיק אחד שעלה לתורה כבר, מה הגבאי הזה כל הזמן מעלה את האור? למה לא נותן לי לעלות? אני כבר חודשיים לא עליתי לתורה. גם הוא, גם הבן שלו? תפתחו עיניים, ברוך השם שאתה לא מבין את זה, זה סימן טוב. כן, סימן טוב, סימן טוב. לא, אבל... כן, וזה, ופה, ושם. טוב, בסדר. אז ככה כתוב. אומר המשנה ברורה, מה קורה עם הגבאי? וואלה, לא ידע, לא ידע את ההלכה הזאת. או שהוא לא ידע שהוא הבן של ההוא, או לא ידע שהוא אח של ההוא. כן, קורה דבר כזה. זוכר שאני הגעתי לפני כמה שנים, לקהילה, יש שם כמה בני משפחה, לא ידעתי שהוא אח שלו, אני מדבר איתו, אתה אח של זה? וואלה לא, כן, קורה דבר כזה, פתאום הגבאי קרא לעלות התורה, ואז קורא לבן שלו, מה עושים מצב כזה? לא, אין הרע אסור, צעקות בבית כנסת, לא, אומר המשנה ברורה, שאם הוא עשה, כן, שאם הוא עשה פירוש מן הדין, אין שום חשש איסור, ועל כן אם כבר קראו וכבר עלה, לא ירד, אך לכתחילה הם מניחים לקרות משום עין הרע. עכשיו, לא שאני אומר לכולם ללכת להיות גבאים, אני אומר, מפה ניתן להוציא בניין אב על היחס הנכון לכתחילה בדיעבד, מעיקר הדין, רצינות, להתייחס, אבל לא להשתגע, לא להפוך את הכל, כי בסוף אם כבר קראו להם, יעלו, כי מעיקר הדין זה בסדר. וככה גם כן משמע בהלכות בראש השנה בנושא של תשליך, המשנה ברורה מביא שם, טוב לומר במקור 11 בראש השנה את התשליך, למקום שיש בו דגים חיים, איפה פה בגבעת שמואל עושים את התשליך? יש פה...
יש,
יש, יש. יש פארקים פה וזה, טוב. בסדר, אנחנו הולכים לאיזה בור של מים, אני יודע מים, יש שם מים, מתי היה שם פעם מים אחרונה?
דגים בטח.
דגים בטח, דגים, כן. אז אחד, בקורונה, אחד הביא אצלנו בבית כנסת, הביא שם כזה, זה אקווריום עם דגים, אמרתי, מסכנים הדגים האלה, את כל ה... תופסים, כן, תופסים את הדבר הזה. בכל אופן, אז אומר, יש לנו ברורה, טוב לסימן שלא תשלוט בנו עין הרע. מה זה טוב? איזה מילה זה מזכיר לנו? עצה טובה. איזה ההלכה זה מזכיר לנו מקודם? שלכתחילה לא, בדיעבד כן. בסדר, זה יוצר לנו איזון נכון, נורמליות של חיים. זה קיים, ראינו, זה קיים, יש את זה. עוד רגע נראה איך אפשר לעקוף את זה, יש שיטה לעקוף את זה לגמרי, אבל עוד קצת נמשיך, בוא נראה איך הרמב"ם מתייחס לסוגיה הזאת, גם כן. שאלו אותו על אותו איזה קריאה שדיברנו, סימן קופנון זין, על אחד שפתח חלון על חברו, אמרו לו, הרמב"ם, הנה אתה רואה שכזה דבר עין הרע. אומר להם, הרמב"ם, איך אתם משווים? יש עין רעה שזה סתם הסתכלות, ושם מה שמדובר בהלכות שכנים, נזקי שכנים, זה כי הוא מונע ממני את השימוש. כי אני לא יכול להתהלך בחצר בצורה רגילה, בגלל שאני חושש שיסתכלו עליו, אומר הרמב"ם, שאלה זו לא היה ראוי לאנשים גדולים כמותכם לשאול. וכי לא שאן אלוכו, אין לכם הבדל בין היזק ראייה, שזה החלון הפתוח, שהוא היזק גדול, ודאי שיראה אדם את חברו, כשהוא עומד ויושב ועושה צרכיו, ובין ההיזק של הגמרא בבבא מציע, של הקמה שהוא מסתכל ופותח עליו עין, מה שנקרא. זה שני דברים שונים. זה אין הבישה שזה דברי חסידות, אומר הרמב״ם. עוד פעם, איזון נכון, דרך ישרה, קיים, אבל עם איזשהו יחס נכון ולא לחץ וחרדות, עד כדי...
עצה, מה? מספירה, מניה,
כן.
והגענו פה שאדם מסתכל רק בהקמה
שלו. נכון, נכון. כי זה מה שאנחנו רואים, הסברתי את זה מקודם, תראו, אם אני נותן חס שלום למישהו אגרוף, כואב לו פה, זה כואב לו, נכון? מצוין. אם אני מדבר על מישהו, איך התורה קוראת למישהו שמדבר על חבר שלו לשון הרע? ארור מכה רעהו בסתר. איזה מכה? איך הוא הכה אותו? אבל הוא מדבר עליו מאחורי הגב, זה נחשב מכה, הדיבור פועל. ואנחנו לומדים פה שגם העין היא פועלת, גם היא עושה פעולות, כן, העולם המחשבתי שלנו הוא עולם משמעותי, בסדר? פעם בא לבעל שם טוב, אחד התלמידים, אחד, אחרי התפילה, והוא אומר לו, הבעל שם טוב, זה היה יום שישי, אתם יודעים, רצים לשוק לקנות וזה, אז אחרי התפילה הוא תמיד היה בא לרבי ללחוץ לו יד, שרקוח, הרב יברך אותנו, שלנו יום טוב, אז הוא בא לברך אותו, ואז הוא שואל אותו, את התלמיד, הבעל שם טוב, אומר לו, נו, איך היה בשוק? אז הוא אומר לו, מה זאת אומרת? אני, הרב יודע, אני הייתי פה בתפילה, ועכשיו אני הולך לשוק לקנות עגבניות, מה שצריך לשבת וזה. לא, נו, אבל איך היה בשוק? אז הוא אומר לו, אבל הרב, אני הייתי פה. לא, אני יודע שפיזית אתה היית פה, אבל תכלס איפה כבר היית כל התפילה? במה המבצע שהוא מוכר לך, וכמה קילו עגבניות אתה תצליח הפעם להוציא ממנו, 4.90, 4.80 וזה וזה. האדמור מפי הסצנה, זכר צדיק לברכה, השם יקום דמו, שנרצח בגטו ורשה. הוא כתב ספרים שאחרי זה גילו אותם באדמה, ספר שנקרא אש קודש, חובת התלמידים, הכשרת אברכים, כל מיני ספרים נפלאים ביותר. והוא שמה, בתוך הגטו, בכל הקשיים, מדבר שם דרשות חוצבות להבות, על הגאולה ועל הנבואה וכל דברים. הוא היה פיזית במקום אחד, והמחשבה במקום אחר. ושרנסקי, כשהוא מדבר לשופטים, כשהם מכניסים אותו וזורקים אותו לסיביר, אז הוא אומר להם, אתם חושבים שאתם נחורים? אני פיזית הולך לכלא, אבל אני בן חורין. הכל אנחנו זה עולם המחשבה. וכפי שזה משפיע לאיפה אנחנו, פיזית אני פה, במחשבה אני ממקום אחר, לטוב ולמוטב, גם זה פועל על חברינו. והמחשבה הטובה פועלת, וגם המחשבה על עצמנו כמובן, ועל חברינו. ואם אני אתן לכם קורה באורך של השולחן הזה שהיא בגובה נמוך כמו מדרכה ויגיד לכולכם תחצו את הקורה מהצד הזה לצד הזה, כולם ילכו ויחצו אותה בלי בעיה. אבל אם נרים אותה ל-20 מטר מעלה פה בין שני בניינים, פתאום כולם ירדו וזה, אבל מה קרה? אותה קורה, אותו פיזיקה, אותו גוף, אותם שרירים, כי המחשבה פועלת על עצמנו ועל אחרים. וזה עניין העין הרע, להיזהר ממנה, כמובן, בדרך הנכונה. נקרא את הרב עובדיה, אי אפשר שלא. והלשון היקרה, גם הלשון היקרה, וגם הבדחנית, במעט, שהוא מדבר על הדברים האלה, והוא כותב כך, יש אנשים, 14, שתחת אשר יראו מאת השם, במקום לירא מהשם, וזאת הבעיה. הבעיה הופכת להיות, כשאתה מפספס ואתה עושה מן העיקר תפל, כשאתה עושה מן הכלים מלאכים, כמו שאומר הרמח"ל, כשאתה הופך את הדברים האלה להיות נר לרגלם ורק על פיהם אתה חי, זאת הבעיה. הם יראים את הקפדות והחרמות ואת העין הרע והכישופים, ודורשים אצל מגלי עתידות יודעי רפואות אליל ושאר ירקות. כדת, מה לעשות, ובזה הם דוחים לנפשם, העולם הזה הוא העולם הבא, וכו' וכו'. אומר, אין הדברים האלה עם דרכה של תורה, אין הדבר כן, ויש להרחיק מאוד. כלומר, להיזהר לא לעשות מזה באמת עבודה זרה. נכון. זה קיים, זה נמצא. למדנו את זה בתורה, למדנו את זה בגמרות, למדנו את זה בראשונים, למדנו את זה בהלכה, שמתייחסים לדברים, אבל לתייג את זה נכון, למסגר את זה נכון, עצה טובה. תשים לב, תחשוב, אתה עושה אירוע, אתה עושה איזה דבר, קח בחשבון. אתה חושב כמה אנשים יגיעו כדי לאכול? אתה חושב כמה בקבוקי שתייה צריך? תחשוב גם איך אני עושה את זה בצניעות הנכונה. כדי שבאמת לא יותר מדי. ותחשוב גם איך אתה כשאתה מסתכל ומגיע למקומות מסתכל בעין טובה. כדי לא לפגוע. אבל עדיין לא לתת לדבר הזה להכניס אותך לעולם של חרדות.
צריך להכיר כמה אנשים בקודש שלי. זה יורד.
פשטות, פשטות. כן, פשטות. כן, פשטות. כן, כן, כן. אז יש הרבה סיפורים כאלה על כל מיני דברים, על, כן. עכשיו, לסיום, אבל, לסיום. כשאומרים לסיום, האנטנות נפתחות, זה משפט טוב. כן, אתה יכול להגיד את זה. אתה יכול להגיד את זה כמה פעמים, אתה יכול להגיד אותך. לסיום, החלק הראשון. לסיום, מתוך 10 חלקים. החלק, זהו, אבל זה. יש גמרא בשבת. בסוף מסכת שבת. יש קנ"ז דפים בשבת, בדף קנ"ו. בסוף. הגמרא מדברת שם כל מיני דברים, ואז היא מדברת על הסוגיה, האם יש מזל או אין מזל. כלומר, האם כל הנושא של אסטרולוגיה וכוכבים ודברים כאלה. ואז היא מספרת 3 סיפורים על מזל. ויש המחלוקת בין האמוראים, האם ישראל, המזל משפיע עליהם, כלומר אסטרולוגיה, מתי נולדת הכוכבים, כל מיני דברים כאלה או לא. ונפסקה שם הלכה שאין מזל לישראל. אבל למה אין מזל לישראל? ואז הגמרא מספרת שם סיפורים, הבאתי פה את אחד הסיפורים. הסיפור מספר על שמואל ואבלט. אבלט היה גוי, עובד כוכבים ומזלות, כפשוטו הוא היה בקי בכל עיני כוכבים ומזלות. והם יושבים ורואים קבוצה של אנשים שיושבים באיזה ספינה, באיזה אונייה קטנה, והולכים לעבוד את עבודת יומם לאיזה אי כדי לבנות שם כמה דברים. ואז כשהם עוברים ונכנסים לשם, אומר לו אותו אבלט, אומר אותו אבלט לשמואל, תדע לך, הבן אדם הזה שאתה רואה אותו, הוא לא יחזור. הוא לא יחזור, הוא ימות. אני רואה על פי הכוכבים והמזלות, שזהו, זה הסוף שלו היום. הוא לא יחזור משם. והוא אומר לו, אם הוא יהודי, הוא יחזור. כי ישראל הם מעל המזל. אבל זה לא מסתיים בזה, סתם שישראל מעל המזל. אלא הוא הולך לשם. והם חוזרים, ובחזור הוא בא ופותח לו את התיק. וכשהוא פותח את התיק הוא רואה מה הנחש חתוך שם. ואז הוא אומר לו, אתה יהודי, אני יהודי. ומה עשית היום שבגלל זה, הרי אם יש נחש, זה אומר שאותו גוי אבלט, הוא צדק. שהוא היה מעולמות, כלומר היה פה סכנה אמיתית, מוחשית. אומר לו, מה עשית היום שניצלת? הוא אומר לו, תשמע, אני אחראי לאסוף את כל האוכל, אנחנו עושים ארוחת פועלים במשותף. הוא מביא חומוס, הוא מביא טחינה, הוא מביא טונה, הוא מביא פיתות, ואני עובר עם הסקית ואוסף מכולם. והיה שם איש אחד שלא היה לו מה לתת, אבל לא רציתי שהוא יתבייש, לא רציתי שירגישו שהוא לא נותן. אז אני עברתי ועשיתי כאילו אני לוקח ממנו, ודחפתי עוד מנה משלי, וככה המשכתי הלאה ולא סיפרתי לאף אחד. תופס שמואל את הראש שלו ואומר, תראה איזה צדקה הוא עשה. ואז הוא אומר את מה שכולנו יודעים, ואנחנו יודעים, אבל השאלה אם זה אנחנו מאמינים בזה. צדקה תציל ממוות. והסיפור של רבי עקיבא זה שם בהמשך בדיוק. זה ההמשך. כן, עם המסמר. זה שם בהמשך. צדקה תציל ממוות. צדקה תציל ממוות. וזה הדבר הזה. כלומר, ישראל הם מעל המזל. אבל מה זה מעל המזל? זה אומר שצריך לעבוד בשביל זה. צריך לעשות דברים. אם אדם נותן צדקה, אם אדם עושה דברים טובים, אם אדם פועל טוב בעולם, אם אדם לומד תורה, אם אדם שומר מצוות, בדברים האלה ככה הוא הופך להיות ישראל. מה שהופך אותנו ליהודים, שאנחנו רחמנים, שאנחנו גומלי חסדים, שאנחנו ביישנים, שאנחנו יראי שמיים, אנחנו שומרים תורה ומצוות, וככה אומרים, אתה מתנהג כמו ישראל, אז אתה עולה מעל המזל. וזה בעצם איך שאנחנו מסיימים, ואם נסכם את הסוגיה ונמסגר אותה, אז אין ספק, ראינו, המושג הזה של עין הרע, מה שנקרא בלי עין הרע, כן? הוא קיים, הוא נמצא, הוא מופיע והוא הולך לאורך כל הספרים, עד הלכה למעשה, במסגור נכון, לא בחרדות, לא זה, אבל להתייחס לזה בצורה מסוימת, אבל אחרי הכל, כדי להתעלות מעל הדבר הזה, לעשות דברים טובים בעולם, לתקן, לעשות צדקה, ושם נכתב המשפט שהצדקה מצילה ממוות. ולסיום נאמר, הנה, ראיתם עוד פעם? כן? אבל זה היה הכנה לסיום, לא, פשוט יש לי עד 24, כן? אז יש גם רבי חנניה, וזה דקה יש לי לומר, שזה בדיוק המצווה שיש בפרשת השבוע כי תישא, לתת את הצדקה הזאת שכל יהודי חייב לתת. הרי, מוריי ורבותיי, אם אתה עושה מקבית של צדקה, תשאלו פה את רב מוישה נאמן, שהוא בקי גדול באיסוף כספים, אז אתה לא אוסף מכל אחד חצי שקל, מה אתה אומר? מי שרוצה להיות ידיד בית המדרש, ייתן הוראת קבע 100 שקלים. מי שרוצה להיות לא ידיד אלא חבר, ייתן... מי שרוצה להיות שותף, ייתן... מי שרוצה להיות נושא בעול, כל אחד רגע. מתי אוספים שווה בשווה בסכום כל כך מינימלי? כי רוצים שכולם יהיו שותפים. כי רוצים שכולם ייתנו, כי הצדקה הזו מצילה ומעלה אותנו גם מעל הרע וגם מעל המזל. שנזכה בעזרת השם לישועת השם עלינו. רבי חנניה מקשר מרצה גדול.